אנחנו עדיין בענייני תפילה. בגמרא כתוב אמר רבי יצחק, גמרא ביבמות בדף סמך דלת, כתוב בגמרא אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? הכוונה היא גם לאברהם וגם ליצחק וגם לאמהות, כמו שותהי שרה יקרה אין לה ולד ורבקה כי יקרה היא, ואבותינו ואמותינו היו עקורים. אז הגמרא שואלת מדוע זה היה כך. אז כתוב בגמרא, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת, בורא העולם עשה אותם עקורים כדי שיתפללו, והרצון הוא תפילת ישרים רצונו. הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. כך כתוב. זאת אומרת כך, למעשה אנחנו, חיינו שלנו, כן, העובדה שאנחנו קיימים, שאנחנו חיים, שאנחנו נמצאים בעולם הזה, העובדה הזאת היא בזכות תפילה בלבד. אילולי תפילה, אז המצב היה שבדרך הטבע לא היינו בעולם, לא היינו קיימים. בדרך הטבע לא היינו. כך צריך היה להיות. הסיבות לדבר הזה, זה כדי, כן, כדי. בורא העולם שינה כך את הטבע, את טבעם של אבותינו ואמותינו, הוא שינה את טבעם בצורה כזאת. זה נורא והיום, זאת אומרת, כתוב בגמרא שצריכים היו ניסים ממש. הגמרא אומרת ששרה הייתה הכרה אין לה ולד, אז כתוב אין לה בית ולד, לא היה לה רחם בכלל. והנס צריך היה להיות נס ממש, זאת אומרת, נס גלוי. שרה אמנו איילונית הייתה. ועוד כל הדברים האלה משום שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. אבל למעשה, כיוון שכך היה טבעם של דברים, כך היה הטבע, אז מכאן שכל עצמנו, כל קיומנו, זאת אומרת העובדה שאנחנו נמצאים בעולם, שאנחנו חיים, קיימים, נמצאים פה, אז העובדה הזאת היא בזכות, מכוח תפילה. אילולי תפילה לא היינו קיימים. אנחנו קיימים רק בזכות תפילה. אז יש כאן עוד, זה עוד פן לפנים של תפילות אבות תקנו. זאת אומרת כך, האבות נתנו לנו את חיינו. זאת אומרת, אנחנו חיים מכוחם של האבות. חיים, זה טבעי. האבות הם אלו שבגללם, בזכותם, או על ידם אנחנו חיים, כמובן. העובדה שאנחנו חיים היא מכוח תפילתם של האבות. זאת אומרת, עצם קיומנו הוא מכוח התפילה של האבות. בלי התפילה לא היינו קיימים. זאת אומרת, שהקיום שלנו הוא... אנחנו קיימים, נמצאים בעולם בצירוף התפילה של האבות. הקיום שלנו הוא עם התפילה של האבות. אז אנחנו לומדים מכאן, אנחנו מבינים מכאן שזה לא האבות הנחילו לנו. אברהם התפלל תפילת שחרית, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. אברהם התפלל שחרית, יצחק התפלל תפילת מנחה, יעקב התפלל ערבית. אז הם הנחילו לנו, הם התפללו והנחילו לנו את עניין התפילה. זה יותר מזה, זאת אומרת, הם נתנו לנו את התפילה ביחד עם החיים שנתנו לנו. אותם חיים שאנחנו חיים בעולם. זה מכוחם של האבות, וזה מכוחם של האבות עם תפילתם. חז"ל אומרים ש דבר שמאוד ידוע, מפורסם, מובא הרבה. מרגלית הייתה תלויה בצברו של אברהם, שכל חולה הרואה אותה היה מתרפא מיד. הייתה תלויה מרגלית בצברו של אברהם, וכל חולה שהיה רואה אותה היה מתרפא. וכיוון שמת, כשאברהם אבינו הסתלק, כן, עבר מהעולם, אז בורא העולם תלה את זה בגלגל חמה. את אותה מרגלית תלה בורא העולם בגלגל חמה. מאז, כן, אז גלגל חמה יכול, נותן לנו את מה שנתנה לנו אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם. אז הפירוש הוא, מה שהעולם רגילים לפרש, אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם, אז העולם רגילים לפרש שזו ויקרא בשם, גם כתוב ככה וכמה מהמפרשים, שזה מה שאברהם היה קורא בשם השם. אברהם ויקרא בשם השם, זאת הייתה המרגלית שהייתה תלויה בצווארו. יותר נכון, כן, יותר נכון לפרש צוואר, כמו שכתוב בויפק, על צוורי בנימין אחי, ובנימין בכה על צווארה. אז אומר על זה רשי שהוא בכה על שני המקדשים שהם בחלקו של בנימין, ובנימין בכה על משכן שילו שהוא בחלקו של יוסף. אז אנחנו לומדים מכאן שהצוואר, הצוואר נקרא, בית המקדש נקרא צוואר. בית המקדש, צוואר, הוא דבר שמחבר את הגוף עם כל המערכות שלו, ומחבר אותו לעיקר החיות, דהיינו אל הראש, אל המוח. החיבור שבין הראש לגוף נקרא צוואר. יש כאן איזושהי, כן, יש כאן איזשהו חלק בגוף שהוא עומד בין הגוף כולו ובין הראש. מה שמחבר את הגוף לשורש הקיום, לשורש החיות, לשורש החיים, זה הצוואר. הצוואר מצרף, מחבר את הגוף לשורש החיים. אז יותר מסתבר שכשכתוב שהייתה מרגלית תלויה בצווארו של אברהם אבינו, זה לא, כן, הלשון צוואר לא חלה על דיבור, כן, אף פעם לא מדברים מהצוואר. מדברים מהפה, מדברים מהשפתה, השפתיים מדברות, הפה מדבר, הגרון מדבר, כן. הצוואר לא מדבר. אז אם יש צוואר, אז עניינו של הצוואר הוא החיבור שבין הראש לגוף. דהיינו, כל הגוף כולו מתחבר למקור החיות, וזה עניינו של הצוואר. בית המקדש נקרא הצוואר מפני שזה עניינו של בית המקדש. את זה עושה בית המקדש. בית המקדש הוא מה שמחבר את כל העולם כולו אל זה שער השמיים. כמו שידוע, כן, בית המקדש הוא מקום שהשמיים והארץ, כמו שהגמרא קוראת לזה, אתר דנשקי שמעיה וארעה אהדדי, זה מקום שבו מתחברים שמיים וארץ. הגמרא במסכת כתובות אומרת, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. דאילו במעשי שמיים וארץ כתוב, ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. הארץ נוסדה ביד שמאל והשמיים ביד ימין. והמקדש, מקדש השם כוננו ידיך. המקדש נעשה בשתי ידיים. זאת אומרת, המקדש נעשה גם ביד שיסדה את הארץ וגם ביד שיסדה את השמיים. אותה שתי הידיים כאחד, שתי הידיים כאחד בנו את בית המקדש. זאת אומרת, בית המקדש נבנה על ידי על ידי אותה יד שיסדה ארץ ועל ידי אותה יד שטיפחה שמיים. כלומר, בית המקדש, אז הוא צירוף של שניהם. מקדש השם כוננו ידיך. אז מזה הגמרא לומדת שגדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. זה פעולת צדיקים, פעולת בני אדם. כן. בני אדם, אלה שבנו את בית המקדש. אותם בוני בית המקדש. הם, כן, עשו מה שהם עשו. הם פעלו, הם עשו דבר שהדבר הזה הוא כלול בו גם השמיים וגם הארץ. כלולים בו השמיים והארץ יחד. צווארו של אברהם אבינו היה צוואר שחיבר, זאת הבחינה, את הבחינה היותר נמוכה, את בחינת הגוף, גוף. וכאן מדובר על, כן, על כל המערכת הזאת שהיא בכל העולם. כן. אברהם אבינו היה זה שחיבר את הגופים בעולם אל הראש. אברהם אבינו היה לו צוואר, ועל הצוואר הזה הייתה תלויה מרגלית. אותה מרגלית, כן, אותה מרגלית הייתה זאת, כן, שעל ידה, על ידה. אז מה שהצוואר צריך לעשות, הפעולה של הצוואר נעשתה באופן היפה, הטוב ביותר. כיוון שכל חולי בעולם, כל חולי מגיע מאובדן חיבור. כך כל חולי הוא בזמן שאין, כשאין חיבור אמיתי בין אותו איבר חולה למקור החיות בגוף, אז האיבר הזה חולה. זאת אומרת, כל חולי הוא בזמן שישנה איזה מחיצה, כן, בין אותו איבר או אותו מקום או אותו חלק בגוף, שמשהו שחוצץ, משהו שמפריע בזרימה הנכונה של, כן, של כוחות החיים מהמקור אל המקום הזה. וכשזה לא מגיע כראוי, לכן כל חולי נקרא מחוץ, מחץ, מחץ. על הפסוק מחצתי ואני ארפא, אז כתוב על זה בספרי, אני עמית והחיה מחצתי ואני ארפא, אז כתוב על זה בספרי, שם באותו מקום בפרשת האזין. ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני עמית והחיה מחצתי ואני ארפא. אז דורשים שם חזל בספרי, מחצתי מחיצתי אני ארפא. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים, שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים. זאת אומרת, התחתונים הם כאילו מחוץ למחיצה. אותה מחיצה אני מרפא אותה. זאת אומרת, כתוב כאן שהמילה מחץ, שהיא, כן, המילה מחץ, שעניינה מכה, חולי, פגיעה, אז המילה הזאת שורשה במושג מחיצה. ריפוי. בלשון התורה ריפוי נקרא תעלה. ותעלה כפשוטו, תעלה זה מה שהיא עושה. היא מאפשרת זרימה של מה שצריך לזרום במקום הזה. זאת נקראת תעלה. דיינו, הריפוי הוא בעצם תעלה. הרמב"ם משתמש בלשון הזאת בזמן שהוא מגדיר טריפה. וזה לא לשון רגילה. בדרך כלל מדברים על ריפוי, רפואה. לא משתמשים בלשון כזאת. אבל כשהרמב"ם מגדיר טריפה, אז הרמב"ם אומר שזה חולי, חולה. וזה חולי שיש בו סכנה. ויאמרו הרופאים שמחלה זו אין לה תעלה באדם. ובא ימות אם לא ימיתנו דבר אחר. זה טריפה. זה טריפה באדם. זה נקרא טריפה. זה לשון הרמב"ם בפרק ב' מרוצח. שם הרמב"ם משתמש במילה תעלה. זה פירוש המושג טריפה. פירוש המושג טריפה זה הכוונה. כמו טריפה בלשון הקודש. זה נקרא עירוב, תערובת, כמו ביצה טרופה. דבר טרוף, זה נקרא שמתערבבים דברים שונים זה בזה, והדברים לא נראים כפי טבעם האמיתי. וכשהדברים מתערבים זה בזה, זה נקרא טריפה. אבל הרמב"ם משתמש כאן במילה שמחלה הזו אין לה תעלה באדם. אין לה תעלה באדם. דהיינו, אי אפשר לפרוץ. זה נקרא טריפה. טריפה זה נקרא אותה תעלה נסתמה. מה שמביא הגוף כשהוא נראה כראוי, כשהוא נראה כפי שהוא צריך להיראות, אז העניין הוא שהזרימה של כל כוחות החיים, אז היא זורמת והיא קשורה. וכל אותם כוחות שהם מה שנקרא כוחות החיים, אז הם באופן שלם מגיעים לכל פינה ופינה בגוף. זה אדם בריא, חי ובריא. כל חולי זה מחיצה כלשהי. כל חולי זה מחץ. יש כאן איזה מחץ של מכה. כל חולה שהיה רואה את אותה מרגלית שהייתה תלויה בצברו של אברהם אבינו היה מתרפא. במילים אחרות, אברהם אבינו נשא מקורות החיים, כן? אותם מקורות שמהם מושפעת חיות לכל האיברים, לכל הקומה כולה. אז בזמן שהחיבור הוא חיבור נכון, זה הריפוי. כשהדברים חוזרים לחיבור הנכון, אז אותו אדם מתרפא. זה מה שהיה קורה תמיד. בזמן שהיו רואים את אותה מרגלית שהייתה תלויה בצברו של אברהם. כיוון שמת אברהם אבינו, אז כתוב, אחרי שאברהם אבינו מסתלק מהעולם, אז כתוב שבורא העולם תלה את המרגלית הזאת בגלגל חמה. בגלגל חמה. אז אנחנו לומדים מכאן. שאותו גלגל חמה שהיה קיים גם, אותו גלגל חמה שבעצם, כן, היה אחד מאלו שהביא את אברהם אבינו לאן שהוא הגיע. אותו גלגל חמה שהיה קיים גם לפני שאברהם נולד. אז אותו גלגל חמה השתנה על ידי אברהם אבינו. קרה משהו לאותו גלגל חמה והוא השתנה אחרי אברהם אבינו. אז כאן, וכאן אנחנו, כאן אנחנו חוזרים. במשנה בתמיד כתוב, במשנה במסכת תמיד כתוב שתמיד של שחר היו מקריבים על קרן צפונית מערבית, ותמיד של בן הארבעים היו מקריבים על קרן צפונית מזרחית. צריך להקריב, עולה נשחטת בצפון, היא תאונה צפון, העולה קודשי קודשים, מה שכתוב במשנה, והיא תאונה צפון. אבל את תמיד של שחר היו שוחטים בקרן צפון מערב של המזבח, ואת תמיד של בן הארבעים היו שוחטים בקרן צפון מזרח של המזבח. אז כתוב על זה בגמרא, שניים ליום. הגמרא לומדת מפסוק שזה צריך להיות כנגד היום. בזמן שהחמה במזרח, אז צריכים להקריב בצד מערב את תמיד של שחר. תמיד של שחר צריכים להקריב אותו בצד מערב, משום שהחמה כעת במזרח, אז מקריבים את התמיד במערב. בזמן שהחמה במערב, בתמיד של בין הארבעים, אז מקריבים את התמיד במזרח. זאת אומרת, קורבן התמיד חייב להיות כנגד היום. זאת אומרת, בצד שכנגד ליום. אז אומר על זה המאירי במסכת תמיד, מפרש, קורבן התמיד עצם עניינו של קורבן התמיד זה להוציא, דהיינו לאפוקה, מהשליטה של תחת השמש. לכן לוקחים ומקריבים אותו כנגד השמש. זאת אומרת, בצד לא עם השמש, אלא כנגדה. בצד אחר, בצד שכנגד. דהיינו, הקרבת קורבן התמיד היא תמיד התנגדות לכניעה, למה שנקרא תחת השמש. כשאנחנו מקריבים את קורבן התמיד, אנחנו אומרים, מכריזים בזה, אנחנו יוצאים מתחת השמש, אנחנו יוצאים מהשליטה של השמש, אנחנו מעמידים את עצמנו כנגדה. הדין הזה הוא דין שנפסק להלכה, זה לא מעכב, אבל זה נפסק להלכה. שניים ליום כנגד היום, זאת אומרת, זה צריך להיות בניגוד ליום, כן, באופן, כן, שהיום הוא בצד אחד, כלומר השמש היא בצד אחד, והקורבן, כן, את הקורבן מעמידים בצד שכנגד, בצד שכנגד. דיברנו על הזכרנו את התפילות ואמרנו של ההלכה, אז התפילות הן גם כנגד תמידים תקנו, וגם גם כנגד תמידים וגם אבות תקנו. הרמב"ם את שניהם פוסק, את שניהם מביא, אבות תקנו וכנגד תמידים תקנו, גם זה וגם זה. זאת אומרת, כשמתפללים את תפילת השחר, אז אנחנו, כן, משלמים, נשלמה פרים שפתנו. כשאנחנו מתפללים את תפילת השחר, אז זה נקרא קיום של נשלמה פרים שפתנו לקורבן תמיד של שחר. ובתפילת מנחה זה כנגד תמיד של בן הארבעים. אז כתוב כאן שעל ידי אותה תפילה, אותו תמיד, כיוון שלמדנו שאותו תמיד מעמיד אותנו, שם אותנו במצב שאנחנו מעמידים את עצמנו לא כפופים לשמש, אלא כנגד השמש. אנחנו מעמידים את עצמנו במצב שהוא לא תחת השמש, אלא בהתנגדות לשמש. זאת אומרת, אנחנו שמנו את עצמנו במהלך אחר, לא במהלך של דרך הטבע, לא במהלך של סדר העולם. אנחנו מחברים את עצמנו, מצרפים את עצמנו למהלך אחר. זה מה שמתחדש על ידי אברהם אבינו, שהוא התחיל בתיקון התפילה. תיקון התפילה, תיקון התפילה של שחר, כן. עניינה דוגמה תמיד, כן. כמו שנפסק להלכה, שהתפילות שאבות תיקנו, הם עצמם כנגד תמידים תיקנו. זה אותו דבר. היינו, הך. שניהם אמת. אם כן, נמצא שאברהם אבינו היה זה שהוא התחיל, זהו עצם העניין, על ידי אותה תפילה שאנחנו מתפללים, אותה תפילת שחר. אז אנחנו מעמידים את עצמנו, אנחנו שמים את עצמנו במהלך שונה מסדר הטבע, אנחנו מצרפים את עצמנו לסדר אחר. צריך הרי להבין, בזמנו של אברהם אבינו, כל העולם כולו, והמשמעות הפשוטה היא שהוא היה יחידי בכל העולם. אחד היה אברהם. אחד קרטיב. אברהם אבינו היה אחד ויחידי בעולם, שהוא ניתץ את כל הפסילים. לא עבד עבודה זרה. כל העולם כולו, ככה גם כתוב ברמב״ם, כל העולם כולו, בשעתו זה כלל גם את אברהם. גם הוא היה עובד עמהם. אבל כל העולם כולו היה תחת אותה טעות של עבודה זרה. כן? מדור אנוש ועד דורו של אברהם. אז העולם שקע, שקע לגמרי, ועבודה זרה זה היה זה היה מנהגו של כל העולם כולו. כולם היו עובדים עבודה זרה. כולם. כל העולם, אברהם העברי, כמו שחזל אומרים, כל העולם היו מעבר מזה, ואברהם היה מעבר מזה. אברהם שהביא לעולם את אותה בשורה, אותה בשורה שנקראת ויקרא בשם השם, אותו ניתוץ פסילים, אותו ביאור עבודה זרה, זאת הייתה הבשורה שבישר אברהם, האחד והיחידי, אחד קראתי. אז הרי צריך להבין, כל העולם כולו היה, כל העולם כולו עשה את מה שאברהם אבינו עשה. ההבדל בין כל העולם כולו ובין אברהם אבינו היה בנקודה הזאת. העולם כולו העולם כולו נתקיים בו. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש, הירח, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם. נידחת והשתחווית להם. השמש, הירח וכל צבא השמיים, לכל העולם כולו, זאת הייתה סיבה להיות, כן, נידח ומשתחווה, כן. להיות נידח ומשתחווה לעבודה זרה, עובד עבודה זרה. אברהם אבינו היה אחד והיחידי שנתקיים בו שאום ארום עיניכם וראו מי ברא אלה. אחד היה אברהם. אותו דבר שהוא היה סיבת עבודה זרה של כל העולם כולו, אברהם אבינו הסתכל באותו דבר וראה כביכול, קרא בשם השם, ראה את בורא העולם. הזכרנו כבר כמה פעמים את דברי הגר"א, יצא כבר כמה פעמים להזכיר את דברי הגר"א. חלק חטא העגל, שזה היה החטא, החטא שהוא דמוי חטא אדם הראשון בכלל ישראל, אחרי שפסקה זו המתם במעמד הר סיני. אז החטא הראשון, החטא שהוא מעין חטא אדם הראשון, דומה לחטא אדם הראשון, זה היה חטא עבודה זרה. עגל. אז בשם הגרא כתוב, זאת אומרת, כתוב ב... כתוב מטעם הגרא. הגרא חתום על זה. כתוב כך. חטא העגל בא משום שפיצלו, חילקו לשניים את המי ואת האלה. למי זהב התפרקו, ומזה יצא אלה אלוהיך ישראל. כשמצרפים את המי והאלה, יוצא אלוקים. כשמחלקים אותם, אז יוצא אלה אלוהיך ישראל. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. דהיינו, כשנושאים עיניים למרום ורואים מי ברא אלה, אז מצטרף, מכל מה שרואים, מצטרף שם אלוקים. מי יחד עם אלה. אלה ועוד מי, כן. אלה, ומוסיפים לה, כן, שתי המילים האלה, הצירוף שלהם הוא השם אלוקים. כשלא רואים בצורה כזאת, כשמסתכלים לשמיים, כשמסתכלים, נושאים עיניים לשמיים, ופן תישא עיניך השמיים, ושם רואים, אז הראייה, ההסתכלות הראשונה, רואה אלה, ולא רואה מי ברא אלה, היא רואה המון אלה, המון אלה, אלה. האלה הזה נתפסים כמציאויות רבות, הם נתפסים כ... בר מינן, כי רחמנה יצילן, אלה אלוהיך ישראל. אותה סיבה שמדיחה את כל באי עולם, אותה סיבה הביאה את אברהם אבינו, אברהם אבינו, מאותה סיבה עצמה, מאותה הסתכלות עצמה. אז אברהם אבינו הסתכל וראה על גבי, או בתוך, בתוך אותם אלה, אז הוא ראה את המי ברא אלה. באופן שאנחנו מבינים שאברהם אבינו חידש את האופן הזה לראות את השמש, הירח ואת כל צבא השמיים. זה חידוש, החידוש הזה, זה חידוש שאברהם אבינו חידש. אברהם אבינו חידש את השאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אחרי שאברהם אבינו היה בעולם, אז בורא העולם לקח את אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם, ותלה אותה בגלגל חמה. מאז אברהם אפשר לשאת עיניים למרום ולראות כמו שאברהם ראה. עד שבא אברהם, עד שלא נעקרה עבודה זרה מהעולם על ידי אברהם אבינו, אז לא נעקרה האפשרות הזאת של פן תישא עיניך השמיימה. כל העולם כולו נשא עיניו השמיימה, וכולם כאחד ראו את האלה אלוהיך. כולם כאחד. היחידי היה אברהם, שמאותו מקור, מאותו מקום, מאותה הסתכלות, אז הוא הגיע למי ברא אלה. כך צריך להבין את מה שחז"ל אומרים, שאברהם אבינו, אחרי שהוא כבר לא היה בעולם, אז בורא העולם לקח את אותה מרגלית ותלה אותה בגלגל חמה. אותה מרגלית שהייתה בצברו של אברהם, שחיברה כל מי שהסתכל בה באותה מרגלית, כל מי שראה את המרגלית הזאת, כל חולה שראה אותה היה מתרפא. וכמו שאמרנו, כל חולה שראה אותה היה מתחבר בחזרה למקור החיים. אחרי שאברהם אבינו עבר, אחרי שאברהם אבינו פעל בעולם את מה שהוא פעל, מאז ואילך, זה כלול באותה עקירה, באותו ביאור עבודה זרה שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו ביאר את העבודה הזרה מהעולם, ומאז אפשר להסתכל ולקיים שאו מרום עיניכם ראו מי ברא אלה. אותה סיבה, אותו גלגל חמה, אותו גלגל חמה שאנחנו מכוחו של אברהם אבינו יכולים להסתכל בו ולראות מי ברא אלה, אותו גלגל חמה הוא מחייב אותנו, כן, אותה חמה שזורחת היא זאת שמחייבת אותנו להתפלל עם זריחתה. ככה זה יהיה בכל אופן, ככה זה הלכת תחילה, ככה זה עיקר הדין, ככה זה התפילה בטהרתה. התפילה אם היא כדינה לגמרי, וגם היינו, התפילה הזאת היא תפילה שנעשית עם החידוש של החמה, עם ההתגלות של אותה חמה. זאת התפילה שאברהם אבינו תיקן. דהיינו, אנחנו הרי מדברים, הזכרנו בגמרא הרי מבואר שהקיום שלנו, עצם קיומנו, הוא מהעובדה שהאבות התפללו, ומכוח תפילתם אז נשתנה הטבע ואנחנו נמצאים בעולם. אנחנו נולדנו מאמא בלי רחם, מאבא עקר, וזה פעמיים. אמהות עקרות, אז כל האמהות היו עקרות, כך שרה, כך רבקה, כך רחל וכך לאה. גם הלאה כתוב במדרש שמביא את זה, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. זאת אומרת שבעצם גם היא לא הייתה ראויה ללד. אז אנחנו נולדנו, כן, מכל האימהות כולה, כל האימהות כולה, אז בדרך הטבע לא היו צריכות ללדת. ואנחנו נולדנו מהם רק מכוח שכביכול בורא העולם, כמו שכתוב בגמרא, מפני מה היו אבותינו הקוראים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת שלמעשה אנחנו נמצאים בעולם מכוח תפילה. התפילה היא, למעשה התפילה היא סיבת הקיום שלה, וזאת התפילה של האבות שהיא נמצאת איתנו. זאת אומרת התפילה של האבות שהיא מצורפת לעצם הקיום שלה, אנחנו קיימים מכוח התפילה של האבות. מה שמתבאר, כן, הדבר שאנחנו רוצים להעלות זה שאותה תפילה שאנחנו מתפללים, אותה תפילה היא זאת שהיא מתגלה, זאת אומרת על ידי אותה תפילה מתגלה לנו אותה מרגלית שתלויה בגלגל חמה. אותה מרגלית שהיא תלויה בגלגל חמה, שכביכול בורא העולם תלה אותה בגלגל חמה. אותה מרגלית שנתלתה בגלגל חמה אחרי שאברהם אבינו הסתלק מהעולם. המרגלית הזאת היא המרגלית שיכולה להחזיר אותנו, כן, לחבר אותנו בחזרה למקום. היא מחברת גם את מי שפרש, גם את מי שהסתלק, גם את מי שלא מחובר לגמרי למקור החיים. אז התפילה הזאת, התפילה הזאת מחזירה אותו למקור החיים. כך זה מתגלה גם בתפילה וגם בכנגד תמידים תקנו. התמידים שאנחנו, כן, אנחנו משתייכים אליהם, אנחנו משתייכים אל התמידים מכוח התפילה. התמידים, עצם עניינם הוא כנגד השמש. זאת אומרת, להוציא אותנו מהשליטה של תחת השמש. כך אנחנו מתעמדים כנגד השמש. זאת התפילה של האבות שנמצאת איתנו. ואם התפילה נעשית כתיקונה, אם התפילה נעשית כראוי, אם התפילה מתקיימת, כן, כראוי, אז כל חולה יכול להתרפא. אותה מרגלית תלויה בגלגל חמה, על ידי, זה אותו גלגל חמה שיש לנו מכוחו של אברהם. גלגל חמה עם המרגלית של אברהם. זה גלגל חמה שכשמסתכלים עליו, רואים מי ברא אל. מובן, התפילות של האבות נמצאות איתנו. ואותן תפילות של האבות שנמצאות איתנו, הן תפילות שעל ידם נשתנה כל סדר העולם. כל סדר הטבע נשתנה. ואלו הם התפילות שאבותינו הנחילו לנו. אלו הם התפילות של אבותינו שנמצאות איתנו. אני רוצה להקריא כאן קטע ממדרש תנחומה. זה הקטע האחרון במדרש תנחומה. בסוף פרשת וזאת הברכה. שנאמר, כתוב כאן, אשר בידו, טוב, הקטע הראשון, אשר בידו נפש כל חי. אז מקשים חז"ל, וכי נפשותיהם של חיים הם מסורים בידו, והמתים אינם מסורים בידו. החיים מסורים בידו והמתים לא, אלא אלו הצדיקים שאפילו במיטתם קרויים חיים. שנאמר, ובניה ובן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים מקפציאת. וכי כולי אלמה בני מי תהבו, מה זאת אומרת הוא בן איש חי? לכל באי עולם, אז הם בנים של איש חי עד שהוא מת. מה זה נקרא בן איש חי? וחיכו לאלמה בני מי תהבו, אבל הרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. שנאמר, וכן הוא אומר, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. וכי יש מת שהוא חייב מיתה אחרת? איך אפשר להמית מת? איך אפשר להמית מת? מה זאת אומרת יומת המת? אז חז"ל דורשים מכאן שרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. ומי שנתחייב מיתה, אז מת נתחייב מיתה. מת נתחייב מיתה. אלא רשע בחייו חשוב כמת. אז כאן מוסיפים חז"ל. כאן כתוב במדרש, מפני שרואה חמה זורחת ואינו מברך יוצר אור. חמה שוקעת ואינו מברך המעריב ערבים. אוכל ושותה ואינו מברך עליה. אבל הצדיקים מברכים על כל דבר ודבר, שאוכלים ושותים ושרואים וששומעים. כך כתוב. אז כתוב כאן שהדבר הקובע, מה זה חיים ומה זה מוות, אז הדברים הם בעצם ברורים. מי ש... מי נקרא חי ומי נקרא מת. מי שבזמן שהחמה זורחת מברך יוצר המאורות, הוא נקרא חי. מי שלא מברך יוצר המאורות כשהחמה זורחת, הוא נקרא מת. כך זה כשהחמה זורחת, כך כשהיא שוקעת, כך בכל מאורע שקורה. הוא לא מצרף את הברכה שלו, הוא לא מברך. וכשהוא לא מברך, אז הוא נקרא מת. פירוש, מה פירוש המילים? כן. מה זה? מה זה? מה כתוב? ההבדל בין חיים ומוות זה כוח הדיבור. כך כתוב. על הפסוק, אנחנו חוזרים על זה תמיד, על הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. אז כתוב על זה בתרגום, לנפש חיה לרוח ממללה. כך כתוב. המתים נקראים יורדי דומה. הם נקראים, הם לא מדברים. הם לא מדברים. אין להם דיבור. זהו, זה שמם, וזה מבטא את העובדה שהם מתים. יורדי דומה. או באופן שנפש חיה זה רוח ממללה, ומת הוא יורד דומה. אז ההבדל שבין חי ובין מת זה בדיבור. דיבור. מת אין לו ביטוי. מת גם הוא קיים, אבל הוא קיים רק לעצמו. אין לו שום אפשרות לבטא את עצמו כלפי חוץ. לא בדיבור, לא במעשה, לא בקריצה, לא בשום דבר. הוא לא יכול, אין שום ביטוי ממנו החוץ. זאת אומרת, ממנו אין שום דרך, אין שום אופן איך להוציא ממנו איזשהו ביטוי. זאת אומרת שהוא דומם לגמרי, יורד דומה. הוא לא מדבר, וכל אופני הדיבור לא נמצאים אצלו. זה נקרא מת. חי נקרא נפש חיה. נפש חיה, פירוש? כן, פירוש. נפש חיה הוא רוח ממללה, מי שיש לו אפשרות ביטוי, מי שיש לו אפשרות לגלות, לבטא, כן, להוציא לגילוי את מה שנעשה אצלו בפנים. אם אנחנו נתבונן, נתבונן באמת, זאת אומרת, בלי, אם נתבונן באמת, אז נראה שבעצם, כן, רוב בני האדם חיים בעולם באופן שאין שום קשר דיבור בינם לבין. העולם לא מדבר שום דבר אליהם, העולם לא אומר להם כלום, הוא לא מדבר אליהם. אף אחד לא פונה ולא מדבר אליהם, והם לא פונים אל אף אחד ולא מדברים אליו. קודם צריך להוציא מידה של טעות, כן. בני אדם נדמה להם שהם מדברים עם בני אדם, ובני אדם שומעים אותם. אז זאת טעות, זאת טעות, כן. זאת טעות גמורה, כן. מאז דור הפלגה, אז בני אדם, המדבר מדבר דבר אחד, השומע שומע משהו אחר. אילו האדם היה יודע עד כמה אותו שומע לא שומע אותו בכלל, הוא שומע משהו אחר, הוא רוצה להגיד את זה והוא שומע משהו אחר, אילו האדם היה יודע את זה, מסתבר שהוא היה משתתק לגמרי, הוא היה מפסיק לדבר בכלל. הפער, דהיינו, האי-תאום שבין מה שבן אדם מדבר, הוא מדבר והשני מדבר וכולם מדברים ביחד, ונדמה לכולם שכולם מבינים אחד את השני, אין שום קשר ביניהם, שום קשר. כל אחד מדבר משהו אחר. כל אחד מדבר משהו אחר, כל אחד מתכוון למשהו אחר. והשני שומע. לגמרי משהו אחר ממה שהמדבר דיבר. סליחה. אין שום דיבור. זה משהו נורא. יש משהו מחריד במחשבה שאנחנו חיים בעולם שהוא מת לגמרי. בית קברות גדול, ענק. אף אחד לא שומע אותי, אף אחד לא פונה אליי ולא מדבר אליי. יש המון תנועה בעולם, המון תנועה, אבל זו תנועה חסרת משמעות. היא לא אומרת כלום, היא לא מדברת, היא לא מבטאה שום דבר. ואם היא מבטאה משהו, אז היא לא מדברת אליי, אני פשוט לא יודע מה היא רוצה. אין דבר נורא יותר מאשר לחיות במין עולם כזה. זה משהו מחריד. אם בן אדם יתבונן בזה ויבין את זה כראוי, אז קשה לי לראות, קשה לגראות איך הוא ימשיך לחיות. מי שמבין את זה באמת, אנחנו משחקים, אנחנו חיים ברובד מאוד מאוד נמוך, ונדמה לנו שאנחנו מבינים את כולם וכולם מבינים אותנו, ושמח מאוד בעולם. בני אדם נמצאים ביחד, מבינים אחד את השני, מדברים אחד עם השני. לא מיני ולא מקצתי, לא מיני ולא מקצתי. ומה בזמן שאין בני אדם על ידי? אין בני אדם על ידי, אין לי אפילו את האשליה הזאת. אז כל מה שקורה בעולם פשוט לא פונה אליי ולא מדבר אליי. ואני, אין לי אל מי לדבר. אני צריך רק למצוא את אותו אדם שנדמה לי באיזה, נדמה לי ברוב טיפשותי, נדמה לי שהוא שומע אותי. בני אדם שכשהחמה זורחת, הם לא מברכים יוצר המאורות. כשהחמה שוקעת, הם לא מברכים המעריב הרבה. הם חיים בעולם מת. הם חיים בלי דיבור. אין שום דיבור. כל מה שהם מדברים, הם מדברים על הקיר. הם לא מדברים עם אף אחד. הדיבור הזה לא נקרא דיבור. הם יורדי דומה בחייהם. למרות כל הצעקות שישנם בעולם. כל הרעשים, כל הצעקות, כל הקולות הנוראים שישנם בעולם, כל הדברים האלה, הם לא מפקיעים אותם מלהיות יורדי דומה. כל הרעשים האלה הם חסרי משמעות. זה לא דיבור. דיבור נקרא, אנחנו פונים כביכול אל בורא העולם, מדברים אליו, והוא כביכול מדבר אלינו. כשהוא מזריח לנו את החמה, הוא פונה אלינו ואומר לנו משהו, ואנחנו עונים לו בזה שאנחנו מברכים יוצר המאורות. הוא מבטא משהו כלפינו, פונה אלינו, וזה מחייב אותנו לענות. אז אנחנו עונים לו בברכת יוצר המאורות. כך בברכת יוצר המאורות, וכך בברכת המעריב ערבי, וכך בברכת רוקע הארץ על המים, וכך בברכת כל ברכה שהיא. אנחנו, יש, זה עולם שיש בו דו שיח, זה עולם שיש בו דיבור הדדי. כביכול אנחנו שומעים ומדברים. רשעים בחייהם קרויים מתים, משום שהם חיים בעולם שהוא כולו יורדי דומה. הדיבור זהה לחיים. עניינם של החיים, כמו שאמרנו, החיים עניינם אפשרות לבטא, להוציא, לגלות מה שנעשה אצלנו בפנים. זה נקרא חי. אלו הם חיים. לבטא, לגלות, פירוש הדבר, להגיד את זה לעוד בה, לעוד מישהו שחי. למישהו שאני מבטא את עצמי אל מישהו שמבטא כלפי את עצמו. זה נקרא דיבור. כשאין אף אחד שומע, כשאף אחד לא שומע, כשאין אף שומע, הדיבור לא דיבור. זה מה שחזר מלמדים אותם. הדברים הם כפשוטם לגמרי. רשעים בחייהם קרויים מתים, משום שהם יורדי דומה. צדיקים במיטתם קרויים חיים. חזר כאן באותו מדרש. חזר מסיימים. ולא בחייהם בלבד, אלא אפילו במיטתם מברכים ומודים לפני הקדוש ברוך הוא. שנאמר יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. בשביל מי שנקראים בלשון חזל צדיקים, גם המוות זאת פעולה של חיים. צדיקים גם במיטתם קרויים חיים. הם אומרים משהו גם במוות. לא נדבר על רבי עקיבא שיצאה נשמתו באחד. הגדולים, הגדולים באמת, הגדולים, כן, גדולי עולם, גדולי עולם, קדושי עליון, הם אמרו ברגע של המוות, הם אמרו את תמצית כל חייהם. וכך זה בעצם, אצל כל אחד ואחד, רק לא כל אחד, אצל כל מי שהוא, מי שנקרא בלשון חזל צדיק. אבל אוי להם לבריות שהם נקראים בלשון חזל רשעים. הם באמת מסכנים. המסכנות היא נוראה, זאת אומרת, אם מבינים נכון, אם מבינים היטב את מה שאנחנו מדברים, אז שומעים כאן משהו שהוא מחריד, כן? שמתברר להם לאותם אנשים, מתברר להם, איך הם העבירו את כל חייהם. ועד כמה שכשמגיע העולם, אותו עולם אמת, שם מתגלה המציאות האמיתית שלהם. מתגלה עד לאיזה עומק הם לבד לגמרי. לבד לגמרי. הדבר הזה, אחד הדברים הנוראים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, שמתברר לאדם כשהוא נפטר מהעולם, שהוא מעולם לא חי. מתברר שהוא נולד מת, וכך הוא מת כל ימיו. האבות נתנו לנו חיים. האבות הנחילו לנו, הם נתנו לנו את חיינו, והם נתנו לנו את את עצם החיים. האבות נתנו לנו את אותו דיבור. כשאנחנו חיים בעולם, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כשאנחנו חיים בעולם, אז מכוחם של האבות זריחת השמש פונה אלינו, שקיעת השמש פונה אלינו. כל שינוי, כל שינוי, גם כמו צריך להגיד את התפילה שכתובה בירושלמי, הביאור הלכה מביא את זה בסימן א', שצריך לומר לפני תפילת השחר, מודה אני לפניך שהוצאתני, הוצאתני מאפלה לאורה. כאילו אנחנו כביכול בורא העולם מטפל בנו, בורא העולם פונה אלינו, כל מה שקורה בעולם, אז הם, כל מה שקורה בעולם, אז יש כאן משהו, כביכול יש כאן בורא העולם אומר לנו משהו, פונה אלינו עם כל זה, וכך אנחנו צריכים לקבל, כך באופן כזה אנחנו מקבלים את כל מה ש, את כל מה שהוא נותן לנו, את כל מה שהוא פונה אלינו. התשובה שלנו לדבר הזה, אלו הם הברכות והתפילות. התפילות גם הן ברכות. זה הדיבור שלנו, שהוא כנגד כביכול הדיבור שהוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו, הוא נותן לנו, כן. הוא נותן לנו את מה שהוא נותן לנו, ואנחנו עונים לו, אנחנו פה מדברים איתו בחזרה. כאן נמצא, זאת מערכת הקשר שבינינו ובינו. זאת מצוות התפילה, עיקר מצוות התפילה, זאת המצווה. בחינוך, במצווה של, במצוות תפילה, כתוב בחינוך, הלכה למעשה, הוא מביא את דעת הרמב״ם, שחייבים להתפלל בכל יום. מדאורייתא, אדם חייב להתפלל, כל אדם חייב להתפלל בכל יום, מדין תורה, אדם חייב להתפלל איזושהי תפילה בכל יום. חוץ מהתפילות שאבות תקנו, שבזה אנחנו לא חייבים מדאורייתא. הרמב"ן חולק, הרמב"ן דעתו היא ש, והוא מביא הרבה הרבה, הרמב"ן מביא הרבה הרבה תנאים, אמוראים, שכתוב עליהם שהם לא התפללו הרבה זמן. רבי שמעון בר יוחאי לא התפלל בכלל, הוא היה עסוק בתורה, הוא בכלל לא התפלל. רב יהודה היה מתפלל פעם אחת ב-30 יום. כתוב, ככה כתוב, זה גמרות מפורשות. אבל בכל אופן דעת הרמב"ן, זה בזמן שבעת צרה אז זה חובה מדאורייתא להתפלל. אז החינוך מסכן ואומר שזה ככה, נדמה לי שכך בערך לשונו, וכאשר יצר לאדם ואינו קורא אל השם להושיעו, הרי ביטל עשה זו ועונשו גדול מאוד, לפי שהסיר השכחת השם מעליו. נדמה לי שכך בערך הלשון של החינוך. מי שצר לו, מי שיש לו איזשהו כאב, איזשהו תחושה של צרה, אין אחד שאין לו דבר כזה אי פעם. ברוב המקרים זה דבר מאוד שכיח. ומי שצר לו ולא פונה, לא קורא אל השם להושיעו, אז הוא מבטל את המצווה, מבטל מצוות תפילה, מבטל בידי, ועונשו גדול מאוד, לפי שהסיר השכחת השם מעלה. מי שלא קורא כביכול לבורא העולם בזמן שצר לו, הוא לא פונה אליו בכלל. בורא העולם מדבר אליך, הביא עליך צרה, וצריך הרי להניח, כן. צריך הרי להניח, בורא העולם הרי הוא לא חשוד שהוא עושה דין בלא דינה, אבי דינה בלא דינה חלילה. אז צריך תמיד לתלות שהצרות שבאות עלינו, זה משום שבורא העולם מתאבל לתפילות שלנו. אנחנו נולדנו מהתפילה הזאת, מאותה תפילה שבורא העולם הביא את האבות להתפלל, מהתפילה הזאת אנחנו קיימים. אז אנחנו צריכים להמשיך להתקיים מכוח תפילה כזאת. זאת התפילה שמכוחה אנחנו נמצאים בכלל בעולם. האבות השאירו לנו, האבות נתנו לנו את חיינו, והם נתנו לנו את התפילות. והתפילות האלה הם בעצם עצם חיינו. כשאנחנו סוטים מזה, כשאנחנו זזים ונדמה לנו שאנחנו חיים אחרת, כן? אנחנו לא חיים מכוח התפילה, אז אנחנו עוברים לחלילה, למה שנקרא בחייהם קרויים מתים. אילו הם החיים שהאבות הנחילו לנו? אילו הם החיים? החיים האלו הם חיים עם תפילה, עם דיבור, עם קשר, עם פנייה כביכול מבורא העולם אלינו, ופנייה מאיתנו אליו. ואנחנו מדברים באמת זה עם זה. אנחנו באמת מדברים זה עם זה. אני חוזר, ואני הזכרנו את זה פה. אנחנו נמצאים בעת צרה. כל חיינו, אנחנו חיים במצב שמצריך תפילה. אנחנו חיים במצב שהוא בלי תפילה, בלי תפילה אין לנו סיכוי. בלי תפילה, אם נסמוך רק על דרך הטבע. אז אנחנו באמת חסרי סיכוי. האפשרות היחידה שלנו, האפשרות היחידה, הצורה היחידה שלנו להמשיך לחיות, זה לחיות כנגד השמש, כנגד השמש. זאת אומרת, אם אנחנו שמים את עצמנו תחת השמש, אז אנחנו עבודים לגמרי. אין לנו קיום בדרך הטבע. אין. כל מי שנדמה לו שהוא יכול באיזה אופן שהוא, כן, במצב כזה, אני חושב שאין שוטה כזה. אנחנו חיים באופן קבוע במצב של צרה, במצב של צרה שמחייב תפילה מדאורייתא. מי שלא מתפלל, ולא מתפלל היטב, לא מתפלל תפילה באמת במצב הזה, אז הוא מבטל את העשה ומסלק, מסלק את השגחת השם. כל מי שסומך על איזה שהם דברים אחרים ולא על ההשגחה הפרטית שבורא העולם משגיח עליהם, מי שסומך על מיני דברים אחרים, כן, על כל מיני הבלים, אז כל מי שלא מתפלל במצב כזה מבטל עשה, והביטול זה ביטול של עונשו גדול מאוד, כמו שכתוב בחינוך, כי סילק, הסיר השגחת השם מעליו.
שם את עצמו בחיים שהם כביכול מחוץ לקשר עם בורא העולם. הדבר הזה עצמו, זה נקרא שאנחנו מוציאים את עצמנו מחוץ לקיום. אנחנו שמים את עצמנו במצב שהוא. אנחנו שמים את עצמנו במצב שהוא בלתי אפשרי. לכן, האבות תקנו לנו תפילות. האבות תקנו תפילות. ולא די, זה לא תקנה באלמה, זאת לא תקנה בלבד, אלא שהאבות נתנו לנו את חיינו יחד עם התפילות. כך אנחנו חיים. עצם מציאותנו היא מכוח תפילה. מי שיתפלל את התפילות שתקנו האבות כראוי, שם את עצמו במצב שיש לו על מי לסמוך. אז הוא הוציא את עצמו, הוציא את עצמו ממה שנקרא תחת השמש. אז הוא חוסה כביכול בצילו של בורא העולם, והוא יכול להיות בטוח. מי שסומך על כל משהו אחר בעולם, יהיה מה שיהיה, כל משהו אחר בעולם, מסיר השגחת השם יתברך מעליו, ועונשו גדול מאוד. עונשו קודם כל זה שהוא מקרב את עצמו למיטה יותר מאשר לחיים. הוא קרוב להיקרא מאבד עצמו לדעת. זה מה שרצינו לבאר. ואני חוזר ואומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים כדי שאנחנו נהיה בעולם, כדי שיוולד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים. כך גם היום, גם במציאות שלנו היום, בורא העולם מחכה לתפילותינו. הוא מבקש שנתפלל ברמה מסוימת, בדרגה מסוימת. אז ועמך כולם צדיקים. כל מה שהיה אצל האבות נמצא אצלהם. הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילותיהם. וזה ברור. אפילו תפילת יחיד נענית. יש, מפורש, אנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. יהיה מי שיהיה, רק מי שקורא באמת, אז כביכול בורא העולם קרוב אליו ונענה לו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.